שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא בית ספר למל נספח, מלחמת השפות. מפות, מקורות ותמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמים. חברת עזרא הוקמה בשנת 1901 על ידי יהודי גרמניה, ועל דגלה חרוטות המטרות סיוע פילנטרופי ליהודי מזרח אירופה וארץ ישראל וקידום התרבות הגרמנית בקרב יהודי העולם. בראשה עמדו דוקטור פאול נתן המייסד וג'יימס סימון. עיקר הפעילות החינוכית של חברת עזרא הייתה בארץ ישראל, כאשר בגילים נמוכים שפת ההוראה הייתה בעיקרה עברית, ואילו לימוד המדעים בכיתות גבוהות יותר היה בגרמנית. בשנת 1907 החליטה עזרא להקים בחיפה טכניקום ללימודים טכניים שהפך יותר מאוחר לטכניון, ולידו בית ספר ריאלי. בשנת 1913 פרץ סכסוך קשה בין המוסדות הציוניים וחברת עזרא בנושא שפת הלימוד במוסדות אלו. סכסוך זה נקרא מלחמת השפות. בירושלים, שם ישב מנהל מוסדות עזרא בארץ, אפרים כהן רייס, המרד פרץ במלוא עוצמתו סביב בית ספר למל שהיה בית הספר של החברה הזו. על האווירה אפשר ללמוד מתיאוריו של אליעזר סמולי, תלמיד הסמינר של עזרא בירושלים, בספרו זהב בירושלים. ציטוט: ולא היה עומד בראש המוסד הגדול והמתפתח ציוני נלהב כדוד ילין או כחיים אריה זוטה, היה עושרנו שלם. החברת עזרא העמידה בראש מפעלה החינוכי בארץ ישראל אדם שליבו לא היה שלם עם שיבת ציון, ואינו אחת פזלה תמיד לעבר ברלין. יליד ירושלים העתיקה היה אפרים כהן זה, שיצא ללמוד באוניברסיטאות גרמניה ועלה לגדולה. בעל השכלה ואיש תרבות מערבית, אך ספוג רוח פרוסית נוקשה ועבד לקיסרות הגרמנית. במוסדות החינוך של עזרא, אשר ייסד בארץ ופיקח עליהם, לימדו אמנם עברית ותנ"ך, וגם שפת הדיבור של התלמידים הייתה עברית, אך בעבורנו, תלמידי הסמינר של עזרא, אשר שכן אף הוא בבית הספר למל, הובאו מגרמניה מורים גרמנים נוצרים, ואת המדעים, טבע, מתמטיקה, גיאוגרפיה, לימדו אותנו בשפה הגרמנית. בין הפדגוגים האלה היו גם שונאי ישראל ממש, שהיו פוגעים ביהדות ובקודשי ישראל. החלטנו איפה להתקומם ולמרוד, ולפרוק את עולו של חובב הגרמנים מעל צווארנו, לגרש את שפתו של קיסר גרמניה מתוך בתי הספר לילדי ישראל שבארץ ישראל, ולהתחנך באווירה עברית ציונית. סוף ציטוט. ההזדמנות הגיעה כאשר רצו לחגוג את יום הולדתו של הקיסר וילהלם השני, ב-27 לינואר. הולפו דגלי גרמניה לעשרות, ונלמד ההמנון הגרמני על ידי המורה לזמרה. כאשר התכנסו המכובדים, ובהם גם הקונסול של גרמניה, קונסולים אחרים, כמרים ואנשי דת, פקידים גבוהים וכדומה, ונוגן ההמנון, מילאו התלמידים פיהם מים, ואפילו לא עמדו. הוא ממשיך לתאר אליעזר סמולי. ציטוט: קצף עלה על צוותי המנהל הראשי ועל צוותי הקונסול הגרמני, פקידיו והמורים הגרמנים. איזו חוצפה יהודית, איזו כפיות טובה. ואנחנו פרסנו כולנו החוצה, קראנו מזעף את ספרינו ומחברותינו הגרמנים, ושרנו שירי ציון. הסוף לשעבוד לחברת עזרא, קראנו בהתלהבות. יחי החינוך העברי בארץ ישראל. סוף ציטוט. חובר גם שיר עיתולי לכבוד המרד: אנו רוצים להיות חרוצים ולבנות ארצנו כחלוצים, ולאבד את אדמתנו ולדבר בשפתנו. אוי לך ואבוי, אפרים כהן הגוי, די לנו די מהקיסר ניקולאי, גם מווילהלם הגרמני ומהאימאם התימני. בשנת 1908, כאשר הרעיון עמד על הפרק אבל עוד לא בוצע, היה ניסיון של ועד ירושלמי לשכנע את חברת עזרא להקים את הטכניקום בירושלים ולא בחיפה. הוועד שלח מכתב לדוקטור פאול נתן, נשיא עזרא העולמית וירשה הנדיב קלונימוס ויסוצקי ברוסיה. הנימוקים שלהם בעד ירושלים היו: 1. ירושלים גדולה מחיפה ובעלת פוטנציאל תלמידים גדול יותר. 2. ירושלים חסרה מקורות פרנסה, הטכניקום יגרום ליצירת מקורות אלו. 3. ירושלים חסרה ידע טכני להתפתחותה. 4. בירושלים יש מוסדות השכלה מסייעים כמו ספרייה ובתי נחות. 5. בירושלים הרמה המוסרית של התלמידים תהיה גבוהה יותר. הנימוקים לא עזרו והטכניקום קרם אור וגידים בחיפה. על המדוכה עמדה איפה שאלת שפת הלימוד בטכניקום, וזו הייתה החלטה של חברת עזרא. א', אין אנו קובעים שפת הוראה רשמית שתוטל כחובה בכל המקצועות שיהיו נלמדים במוסדות האמורים. ב', ללשון העברית תוקדש תשומת לב מיוחדת בהסכם עם אופיו היהודי של הטכניקום. ג', מדעי הטבע יהיו נלמדים בשפה הגרמנית, כדי ששפה זו, שהיא תרבותית יותר, תשמש גשר להתפתחות המדע של העת החדשה. ההתנגדות בארץ להחלטות אלו הייתה גדולה, והובילה למרד נגד חברת עזרא. את ההחלטיות שבהתנגדות מבטא גילוי הדעת שהופץ נגד עזרא. ציטוט: הקוורטוריום של הטכניקום בברלין החליט שכל המדעים הכלליים בבית הספר הריאלי ובטכניקום בחיפה לא ילמדו בעברית כי אם בלשון זרה. החלטה זו היא התנגשות בין נפש האומה העברית, ואנו חושבים אותה לאסון לאומי. אין אנו מתנגדים ללמוד שפה זרה איזושהי על בוריה בבתי ספר עבריים בארץ ישראל, אבל אין הלשון הזרה רשאית לתפוס מקום שפת ההוראה, כשם שאין לה זכות זו בבתי ספר של כל עם ועם. דור שלם עבד בעד חיית שפתנו בתור שפת בתי הספר ושפת החיים, ואנחנו לא ניתן להעבירנו על לשוננו, כשם שלא ניתן שיעבירונו על דתנו. הלשון היא נשמת העם, תחיית שפתנו היא יסוד הכרחי לתחיית עמנו. כדי שאחרים יכירו בזכות לשוננו, נחוץ שעם ישראל יגן על שפת ישראל ויביא אותה לידי שלטון גמור בכל בתי הספר בארץ ישראל. הלשון העברית, שהיא הקשר הטבעי בין כל בני עמנו, מחויבת להיות שפת הלימודים בכל בתי הספר שלנו, בין של החרדים ובין של אינם חרדים. השפה העברית קדושה לנו, ואנו נלחם בעדה כאשר נלחמו אבותינו בכל זמן בעד קודשי האומה. סוף ציטוט. חתומים דוקטור לוריה, מרכז המורים, אליעזר בן יהודה, ועד הלשון. המרד התבטא בשביתות, הפגנות, התפטרות מורים והשבתת הלימודים. תוצאה מכך התקבלה החלטה חדשה ששפת ההוראה בפיזיקה ומתמטיקה תהיה בעברית, וכעבור 4 שנים בהם השתלמו המורים בעברית יוחלט אילו מקצועות יתווספו אליהם. אחת המורות בחברת עזרא הייתה מרגלית ליפשטט, שהגיעה מגרמניה לשמש כמורה לגרמנית ומחנכת. במכתבים להוריה תיארה את העובר עליה, וכך כתבה, ציטוט: לעזרא יש 2 גבאים, דוקטור פאול נתן וג'יימס סימון. שאר הגבאים בעזרא אינם אלא בובות. העסקן שידו בכל הוא אפרים כהן. כהן, שבידו הסמכה פשוטה להוראה בבית ספר עממי, הוא מנהלם של גני ילדים, סמינר לגננות, בית ספר לבנות, בית ספר לבנים, בית ספר למסחר, סמינר למורים וסמינר לרבנים. האין זה רע ממש? אדם המדורג מבחינת ההשכלה אפילו למטה ממני, עשה קריירה כזאת רק משום שהוא משכיל לחבר טיח אירופי עם ארמומיות מקומית. וככל שמרבים להימצא במחיצתו, כן התעצבנו מבורותו. סוף ציטוט. במכתב אחר היא כותבת על אפרים כהן. ציטוט, הלא אין ברצונו להפיץ גרמניות, אלא גילוני גרמניות. סוף ציטוט. מרגלית מספרת על בעיית השפה, ואומרת שילדים אשכנזים לומדים מהר לדבר גרמנית בגלל היידיש המדוברת בביתם, אבל בקלות חוזרים אל היידיש. ילדים ספרדים מתקשים מאוד בלמידת השפה. היא מספרת על מקרה שהרה בכיתתה, כאשר המורה לחשבון אמר לה שאינו מסוגל ללמד בגלל הפרעות. היא נכנסה לכיתה והטיפה מוסר לתלמידות, אבל זה לא עזר. מרגלית החליטה להיכנס לכיתה ולראות במה העניין. בכיתה ראתה שהמורה מנסה להסביר תרגיל לתלמידות שלא מבינות את הגרמניות שלו. והוא נאלץ להסביר שוב ושוב עד שהבינו את התרגיל. עכשיו ניגשו לפתרון. ברור שהילדות הפריעו. במכתב מ-1913, בעיצומה של מלחמת השפות ולאחר התפטרות המורים, היא כותבת, ציטוט, עד תחילת פברואר נמשיך לעבוד, אחר כך עתידים לייסד בתי ספר חדשים. מנהיגנו האמיתי הוא דוד ילין. ילין עתיד היה לחוג בפסח חג 25 שנה לעבודתו בעזרה, והיה זוכה אז ככל הנראה למענק הערכה של 6,000 פרנק. מלבד זאת הוא מבוטח בעזרה על סך 8,000 פרנקים. זהו הפסד במזומנים של 14,000 פרנקים, וילין הוא אני. הרי לכם עבודה של 25 שנים, וכסף לא בקלות משליך אדם מאחריו. פרס ישעיהו נמצא אצל עזרא כ-20 שנה, זוטה 10 שנים, מיוחס 15 עד 20 שנה, והגברת פינצ'ובר 5 שנים. סוף ציטוט. במקום אחר היא כותבת, אין ספק שימים אלה שזכיתי לחוותם כאן עתה, הם ימים של חשיבות היסטורית לעמנו. אם אצליח לתרום ולו חלקי קטן לביצור אומתנו, יהיה זה אושר שלא חזיתי בעיניי אף בחלום. אינני יודעת אם תוכלו להבין אותי, צריכים להכיר את הארץ ולחוות את הווייתה. סוף ציטוט. המורים התפטרו ב-5 לדצמבר 1913, וכך סיפרה מרגלית ליפשטט. ציטוט, ביום ראשון, 7 לדצמבר, חזרו ופתחו את סמינר עזרא. מבין 100 תלמידים חזרו 20. השופטים הניחו פצצות סירחון כדי למנוע בעד ההוראה. נגד תגובות אלה קרא מנהל כהן לכוח משטרתי. ביום רביעי, בבוקר 10 לדצמבר, נכנס המנהל כהן לכיתתו של מורה צעיר, שגם הוא הודיע על התפטרותו, והודיע לו שהוא יכול ללכת. המורה ביקש רשות להיפרד מכיתתו, המנהל סירב לו. על זאת הגיב המורה, הילדים אחריי. כל כיתתו הלכה בעקבותיו ועזבה בצורה מסודרת את בית ספר, אף כי המנהל כהן ניסה לעכב בעד התלמידים. מרגלית מגלה גם חוש הומור ומספרת, ציטוט, קיבלתי מאחת התלמידות כלבלב, הוא לבן כולו ואוזניו שחורות. שמו בוגד, כי הוא אינו רוצה לדבר עברית. סוף ציטוט. בשנת 1914 פרצה מלחמת העולם הראשונה, ממנה יצאה עזרא במצב כלכלי גרוע. את המצב ניצלה ההסתדרות הציונית וקנתה ממנה את הטכניקום. היה זה בשישי לפברואר 1920. עזרא פורקה רשמית בשנת 1939. עד כאן.